אנחנו התכוננו לשבת קבוצה קטנה ולדבר, כך שלא הכנתי דברים ברורים מה לומר ומה לא לומר, כך ש אם אני אומר את כל ההרגשות שלי, אני חושב שחלק מהם לא צריכים להיאמר, לא צריכות להיאמר. דיברנו שנדבר בחצות, תיקון חצות, נכון, אומרים תיקון חצות, אבל אומרים, אבל חשבתי אם נדבר ככה בחצות, עכשיו זה בערב שעת חצות, אולי בדיוק אפילו, כך שאולי זה יעורר משהו, קודם כל אצלנו וכך ממילא גם בשמיים. כל פסוק כמעט שאמרנו עכשיו, כל כך מעורר מחשבות. מצד אחד אנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא, פונים אליו ומתפללים, ואני רוצה לומר עוד הקדמה, שיש הבדל אם מדברים עם אנשים שברמה רוחנית גבוהה יותר, כולנו ברמה נמוכה לדאבוננו, מה לעשות, אנחנו בעקבתא דמשיחא, אבל בכל זאת יש הבדל אם מדברים עם אנשים שכמעט רחוקים ככה קצת, אז צריכים לדבר לגמרי אחרת. אני רוצה לדבר ברמה קצת יותר אחרת. מה התועלת? תמיד אומרים, עכשיו זה מצב לדבר, עכשיו שיש רחמנא ליצלן מצב כזה שנלחמים וש... אבל מצד שני צריכים להתעורר, מתי כן להתעורר? להתעורר אחרי שיבוא משיח, אז זה כבר יהיה מאוחר מדי. כשאנחנו אומרים פה פרקים ומבקשים את הקדוש ברוך הוא לשמוע אותנו, קראנו הפטרה, הפטרת חזון, ההפטרה שאומרת לנו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ובפריצכם כפיכם מעלים עיניי מכם, גם כי תרבות, אני אין שומע. אז הוא אומר לנו, ואנחנו קוראים את זה בשבת שלפני תשעה באב, קוראים את זה כדי שזה ייכנס באוזניים, שנשמע את זה. הקדוש ברוך הוא אומר שיש מצב, גם כי תרבות תפילה אינני שומע. אני לא מאזין לכם. ולמה? הוא אומר לנו מיד. מה זה לשמוע? לא צריך את הקורבנות שלכם, ולא צריך בצורה נוראה איך שהנביא מדבר. ודאי שבדור ההוא היו הרבה שמאוד לא היו מרוצים מזה. ודאי, והיו נביאים שהרגיעו ואמרו, לא, הכל יהיה טוב, הכל יהיה יפה, וזה בסדר, וכל נביאי השקר למיניהם. והמדרש אומר לנו, מתאר לנו מה שירמיהו אמר, אם הייתם בוכים קודם, אם הייתם בוכים בכייה אחת, לא היה כל החורבן הזה. אחרי שכבר קורה בוכים, אחרי שיש כבר חורבן, נזכרים לבכות. אבל הנביא פה מדבר בצורה כל כך נורא, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? באו לבית המקדש, אבל באו לבית המקדש, הביאו קורבנות. למה לראות זבחיכם, יאמר השם? אני צריך את הקורבנות שלכם, סבתי, עולות העילים וחלב מריים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. הזכרתי מזה כי הפסוקים שאנחנו אומרים בקשים את הקדוש ברוך הוא תשמע, והנביא אומר לנו הפוך מזה, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? אתם באים, מה יש לי מזה? ולמה? ומפרסכם כפיכם מעלים עיניי מכם. למה רחצו, יזעקו, אסירו רועם על אליכם מנגד עיניי, חדלו הרי, עלידו היטב, דרשו משפט? ואחר כך הוא מתווכח, לכונה ונברכך היום הראשי. מתווכח עם עם ישראל. וכשיש מצבים, כל המצבים שלנו, אנחנו חיים במלחמה אחת ארוכה כבר עשרות שנים. אז יש פעם רגיעה, ופעם כך, ופעם מתעצמים, ואחר כך מתווכחים אם זה טוב שנתנו להם להתעצם או לא, ויכוחים לכאן ולכאן, ואף אחד לא יודע מי הצודק ומי לא, מבחינת הוויכוח הטבעי. אבל גם ההרגשה הזאת שאנחנו אומרים הבית ימין הורה ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זו אחת הבעיות הגדולות שלנו. אני על כל פנים כך מרגיש. לא מרגישים את זה. זה לא מרגישים שהבית ימין הורה ואין לי מכיר. יש לנו, ברוך השם, יש לנו צבא יוצא מן הכלל. מה זאת אומרת? צבא חיל האוויר שהוא המובחרים שבעולם. כל פנים כך מצטטים. מה זאת אומרת? אז מה בית ימין הורה ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש נפשי, דלותי מאוד, הצילני מרודפי ימצאו ממני. אנחנו מרגישים את זה? מרגישים שאם הם צודקים שיעשו הפוגה או שיפסיקו או שצריכים לתת להם עוד מנה וככה. אנחנו חיים בעולם אחר בכלל. אז אם מדברים על זה עכשיו, אז כאילו זה לא מתאים עכשיו לדבר. אם מדברים על זה בזמן שזה לא למעשה, אז זה סתם לא מעניין. מה זה חשוב עכשיו? עכשיו שקט ושלום ושלווה. אבל אנחנו לא בסדר באיזשהו מקום מבחינת האמונה. ואמרתי כבר קודם, אני לא מדבר על שכבת אמונה שהיא ככה רדודה רדודה. כולנו ברוך השם צריכים להודות לשם שאנחנו מאמינים בו ויודעים את כל האמת, וכל מה שמדברים זה פשוט. אבל כשאדם הוא בוחן את עצמו, כשאדם הוא בוחן את עצמו, עובד ומתפלל בשם הקדוש ברוך הוא, הוא לא מרגיש, הוא מרגיש למי אין, אבל יש יותר קרובים, פחות קרובים, שנמצאים, יודע, עכשיו הם בקרב, עכשיו הם נלחמים, עכשיו מי יודע מה יכול להיות כל רגע. אבל להרגיש שהכתובת זה הקדוש ברוך הוא, שאתה מדבר איתו, אבא, תציל את הילד שלי, תציל את האח שלי, תציל את המשפחה שלי. לא מרגישים את זה. לא מרגישים, כי אנחנו לא חיים את האמונה ממש בעומק הלב. מה זה אלי מכיר, עבד מנוס ממני, אמצו ממני. אבל ומה, ודוד המלך תמיד היה לו אמצו ממני, מפני שאני בדאמת, אני בדאמת, אז מה זאת אומרת, אם לא הקדוש ברוך הוא, אז ודאי אני מכיר, מי זה המכיר שלי? מי יכול לעזור לי? זו הבחינה. הבחינה זה לא אם יש לי על מי לסמוך או לא, כי אם אני יודע שזה שקר, אז אין לי על מי לסמוך חוץ מאשר עליך, אז ודאי. אבל אם אני מרגיש, מה זאת אומרת, יש לי, אז ודאי, יקבל בהמון והמלך כל זה, ואם הם עומדים לצידי, אז כבר בסדר גמור. מה זאת אומרת? עם ארצות הברית, רייס, מה שמה? רייס? ועוד כאלה, מה זאת אומרת? הם איתנו. אז מה יש לדאוג? מה הבעיה? אלא מה שם אחד ואלה? הכל זה חיים ככה מבחינת העומק לפחות. לא מרגישים את הרגשה הזאת הפנימית שאין לנו שום דבר חוץ מן הקדוש ברוך הוא. ואם הוא יש לו טענות, אז זו בעיה שבעיה גדולה מאוד, צריכים לרצות אותו. אז זו עוד בעיה, איך עושים את זה? אבל אז הפחד הוא פחד באמת גדול. אם הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אם הקדוש ברוך הוא מראה שיש משהו, אז מה זה משנה? מי התחיל ומי ככה ומי... היום בבוקר שמעתי, מסתם הרבה שומעים, חוץ מהמתמידים הגדולים. דיברו שם ברדיו, דיבר מישהו מחברי הכנסת. עכשיו שהוא נחשב דווקא למשהו, והוא דיבר על זה שמשקרים את העם ומרמים את העם, צריכים לגלות להם את האמת. ומהי האמת? האמת היא שנראה שבמאה השנים הקרובות לא יהיה פה שקט וכו' וכו'. אז שאל אותו זה שהמראיין שדיבר איתו, אז הוא אמר לו, אז מה אתה מציע? להילחם עם איראן וסוריה? מה אתה כן מציע? הוא דיבר על זה שצריכים וצריכים וצריכים. אז הוא אמר לו, אלא מה? למה נחכה? נחכה שהם יתעצמו, הרי אנחנו רואים, הרי אלו שעכשיו נלחמים איתנו זה גם איראן, שלוחים שלהם. ורואים שהם שולחים לכל מקום, להחריב, לא משנה במי יפגעו. אז מה נחכה שיהיה להם השמדה המונית שיהיה להם? בטח שצריך. הוא אמר, אני לא אומר שמחר יתחילו איתה. ודאי שצריך. אז אדם, אז הוא אומר לו, אתה נביא זעם, בסדר, נביא זעם. כי מסתכל, זה לא אחד שמאמין. אני לא יודע עד כמה, על כל פנים, צורת הדיבור הזאת, זה לא דיבורים של אמונה כמובן. אבל מה זאת אומרת? אדם מנתח דברים, אז הוא אומר, באמת מה? סתם מרמים את העם, שקט, שלום יהיה פה, שלום ככה, נעשה התכנסות, נעשה גדרות, נעשה זה, יהיה התכנסות. מה שלום משלום? אז מבחינה טבעית פשוטה, אולי זה טוב שמחדירים לראש את זה, שבאמת אין לנו להישען אלא להבינו שבשמיים. זה מה שהמשנה אומרת, הקטע האחרון של איקפתא דמשיחא, שזה אולי יהיה הסוף. אבל אומרים לנו, יהיה כך ויהיה כך ויהיה כך, במה ננצל? בכל זאת. אבל אם פחות תופסים את הנקודה הזאת, שבאמת, באמת אף אחד לא יכול לעזור לנו. אבל גם אם נניח שכלפי חוץ היה נראה שהצבא שלנו הוא זאב בין 70 כבשים, מה זאת אומרת? אנחנו ואנחנו. חז"ל לימדו אותנו בדיוק הפוך, מה זה שעם ישראל היא כבשה בין 70 זאבים, ואלמלא הרועה לא היינו יכולים להחזיק מעמד. מה נגיד, אבל עכשיו חל שינוי כבר, עכשיו אנחנו כבר גיבורים, עכשיו אנחנו כבר יכולים. זה מחשבות של אמונה בכלל. זה ממש, זה הניסיון כנראה שלנו, הניסיון של הדור האחרון, כשאומרים לנו צדיק באמונתו יחיה, אז עדיין מישהו כופר בעיקר, אז יש לו בעיה שלו, אבל איפה האמונה שלנו? הניסיון שלנו זה ניסיון של אמונה. וכבר הבאנו את הגמרא, שהגמרא אומרת, מי בז ליום קטנות, זה גמרא נוראה ממש, מי בז ליום קטנות, אומר הפסוק, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם? הצדיקים יכולים להפסיד את הכל. מי בז ליום קטנות, קטנות אמנה שהייתה בהם. זאת אומרת, אפשר להיות צדיק ויש קטנות אמנה. מה פירוש קטנות אמנה? קטנות אמנה זאת אומרת שמבולבלים, מבולבלים בכל המערכת הזאת, שוכחים את הקדוש ברוך הוא, שוכחים שהוא הכתובת, שהוא בכלל כתובת. נכון, מתפללים, אומרים תהילים וככה וזה, אבל להרגיש שהוא הכתובת, שצריכים לרוץ אליו ולבקש אותו ולהתחנן אליו, לבקש אותו שיעזור, שיציל, כי אין כתובת אחרת. הגמרא אומרת בסנהדרין, כולם יודעים את הרש"י הזה, בטוח לי שכולם יודעים, אין פה אחד שלא יודע. הפסוק בדניאל שלא מובן, שכתוב שם, וככלות נפץ ידם קודש, אז רש"י מביא, כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם של עם ישראל, כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם, עדה נפוצה אלך ואלך גבורה ותועלת לפשוט ענה ועמה. ואמר, כשתכלה גבורתם, שהוא שפלים לי מאוד, עתיה גאולה. מה הפירוש? זה אומר שצריכים שצהל יהיה שפל מאוד? אני לא יודע אם זה הכוונה. שתכלה תקומתם של ישראל, שירגישו פתאום שהם שפלים וככה. מה הפירוש כאן? יש תקומה ויש חוזק יד, ונפוצה הלך והלך, גבורה ותועלת לפשוטן אבן. כשכל זה יכלה, שתכלה גבורתם, שהוא שפלים למוד, תכלה נעי להצרות ויבוא משיח. כי אוזלת יד, ואפס עצור ועזור. זה לא אומר שהכוונה דווקא אני חושב שאפשר לפרש את זה גם שהכוונה שבלב שלנו נרגיש ככה. בלב שלנו, זה בעיה של הרגשת הלב. אם יש חוזק יד, אנה ואנה, גבורה, אנחנו ואנחנו ואנחנו. אנחנו במלחמת המפרץ, ככה הייתה הרגשה, לא? אני לא יודע, אין פה הרבה שזוכרים את זה, או יש הרבה. שהייתה הרגשה, כל הזמן שידרו כאילו, רק ייתנו לנו להרים ראש. אמריקה לא נתנה, אבל אם נותנים לנו כמה מטוסים לעוף, אז היינו את כל עיראק מחסלים ברגע אחד. ככה הייתה איזה מין הרגשה כזאת, ככה, מה זאת אומרת? אנחנו. אין אמריקאים בטלנים, אבל אם אנחנו, הם נותנים לנו. נכון? הצליחו לחסל את הכור האטומי עד בשעתו. זה גם כן ניסיון. בטח זה ניסיון. למה הקדוש ברוך הוא הביא לנו את כל זה? שזה יהיה ושנצטרך לעשות את זה. כדי שיהיה לנו את הניסיון הזה, אם נזכור שאין... שקר אסוס לתשועה וברוב חלו לא ימלא. שקר אסוס לתשועה, צריכים להכניס את זה לראש, זה שקר. אין דבר כזה, אין דבר כזה שכוח ועוצמה יכולים להציל. הנה השם אל ירעיו למייחלים לחסדו. העיניים של השם מופנות למי שפונה אליו, אל ירעיו למייחלים לחסדו, להציל את ממוות נפשם ולחיותם ברעב. אבל אם מרגישים הרגשה הפוכה, אז זה לא ברובד התחתון, לא מרגישים את זה בטח, אבל מי שקצת עובד על עצמו ומרגיש, מרגישים טוב, מרגישים שלווה למרות הכל. זה לא כמו שמי יודע, מי יודע מה, בסדר, יש מלחמה, מפחדים שחלילה לא יהיו קורבנות, זה מה שהם מבקשים, לא יותר מזה. כי מה כבר הם יכולים לעשות לנו? מה כבר הם יכולים לעשות לנו? מי הם ומה הם? הרי אנחנו, מה? זה הם עושים לנו. אם אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא יש איזה משהו, יש איזה חרון אף, מה הפשט שאפים בשמיים? מה הפשט בזה שהוא שולח? אמרה לי אחותי במקרה, אמרה לי היא אמרה את זה לבן שלה בנוכחותי, אמרה מה היה אם היה עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה את מה שעשה בית חורון, היה זורק פתאום מן השמיים ככה, היו נופלים אבנאל גביש, אני יודע מה זה אבנאל גביש, אני יודע מה הנאבנים ככה שם, ומחסל אותם עד שאול תחתית את כל החפירות שלהם, והיה מחסל, או באיראן או במשהו, מה היו אומרים? היום מדענים יד מתאספים, היום אומרים שזה מטאורים בשמיים, זה משהו, התנגשות של כוכבים וככה. מישהו היה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. וגם אנחנו היינו מאמינים להם, היינו, כן, בכל זאת, אבל. מפני שחיים בעולם של, חיים בעולם של חוסר אמונה, זה הניסיון שלנו. עד כמה מאמינים ועד כמה החיים, האמונה היא ככה מרחפת מלמעלה, היא לא בעומק הלב. כמה היבה שבאותה אלו בבך, כי השם הוא האלוקים, השם הוא כל הכוחות כולם. בשמיים ממה, אבל הארץ מתחת, אין עוד, אין לנו שום כוח אחר. כמה פעמים אמרנו הערב פה, השם הוא האלוקים. בסך הכל לא ספרתי, אבל אני חושב שאמרו פה כמה עשרות פעמים אולי, לא? בזמן שאמרו את הסליחות, ואחר כך זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אבל כמה אנחנו מרגישים, אני לא מדבר עליכם, כמה אנחנו מרגישים, השם הוא האלוקים, הוא כל הכוחות כולם. הוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. חוץ מזה שהוא אלוקינו, על זה לא מדברים. קודם כל שהוא אלוקים, קודם זה שהוא אלוקינו, אחרי שהוא האלוקים, אז הוא שלנו, הוא אבא שלנו במיוחד. אבל את כל האמונה הזאת כל כך לא חיים אותה. אז אין הרגשה של פחד. פחד יש רק כשמפחדים באופן פרטי. אני לא יודע, אני כך מרגיש. מרגישים באופן פרטי, חלילה שלא ייפגע, שלא יהיה איזה קורבן, שלא יהיה איזה... אבל לא יותר מזה, מישהו מפחד שיכול להיות משהו. בעצם למה? אם השם הוא כועס, אז מה אנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות? אלא התשובה היא, אנחנו חיים ככה, חיים בשלווה וזהו. יש בנביא, יש כמה דוגמאות, אבל זה שטות להביא כמעט דוגמאות. אבל בכל זאת, כתוב במלאכים א', פרק י"ב, רחבעם מתמנה למלך, בן של שלמה המלך, החכם מכל אדם, ואז באים אליו, ויבוא ירבעם בכל העם אל רחבעם ביום השלישי. לא ביום השלישי, זה לפני זה. באים אל רחבעם, ירבעם וכל קהל ישראל, ואומרים לו כך, אביך הקשה את עולנו, ואתה הקל מעבודת אביך הקשה ומולו הכביר. באים לבקש אותו שקצת יקל מעליהם את העבודה. ויאמר עליהם, לכו עוד שלושה ימים ושובו אליו. רוצה להתייעץ? יפה מאוד. ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים את פני... את פני שלמה אבי ביותו חי, לאמור, איך אתם נועצים להשיב את העם? מה דעתכם? אז הם אומרים לו, אם היום אתה תתנהג איתם בסדר וכו' וכו', אז אתה תהיה מלך כל הימים. ויעזוב את הצעת הזקנים אשר יעצו, ואז הוא הולך אל הילדים אשר גדלו עמו, אשר עומדים לפניו. חברים שלו, ילדים אשר גדלו עמו. ככה הילדים עושה נכון לכל הזה. ילדים. הוא אומר להם, מה אתם נועצים אנשים דברתם? אז הם אומרים לו, מה זאת אומרת, ביד חזקה, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים. ואחר כך, ויבוא ירבעם בכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך. כפי שהוא אמר להם, שובו אליי ביום השלישי, ואז הוא עונה להם את זה. ויעזוב את הצעת הזקנים אשר יצאו, ויאמר, וכך וכך, ואז הוא יפסיד את זה. את המלכות, נקרא המלכות, הוא נשאר מלך קטן, ממשלת יהודה וכו'. אז בעצם כל אחד מבין, הוא הלך בהתחלה לשאול את הזקנים. ואיזה זקנים? זקנים זה לא סתם זקנים בגיל ודאי, אבל זה לא רק זה זקנים זה חכמים. אבל איזה זקנים הוא הלך? ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים את פני שלמה אביו ביותו חי. יועצים של שלמה החכם מכל אדם, הוא מדגיש את זה, יועצים של אביו, מסתם הם לא היו קטלקניה, נשים שיש להם דעת, שיש להם היגיון, שרואים את הנולד, שמבינים, והם אומרים לו, תשמע, אם אתה תלך בדרך כזאת, אז יהיה מצוין. אז הוא הולך לילדים הקטנים האלה ומתייעץ איתם. איך מבינים את זה? מה אפשר? מה, הוא היה פיפש, היה... כל זאת. העובדה שהוא הלך להתייעץ. שומע על הילדים. איך מבינים את זה? אז התשובה היא, הפסוק בעצמו אומר לנו את זה. אומר להם, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אעשר אתכם בעקבים. אומר הנביא, ולא שמע מלך אל העם. זאת אומרת, הוא לא הסכים איתם את בקשתם שיקל מעליהם. כי הייתה סיבה מעם השם. למה נקים את דברו אשר דיבר השם ביד אחיה שלא נהיה לרובם בן לבד. פה כתוב פסוק שכל כך מלמד אותנו. למה הוא לא שמע? איך הוא לא שמע? מה, הוא איבד את הראש שלו? התשובה היא כן, הוא איבד את הראש שלו. יכול להיות שהייתה לו גם איזו בחירה. זה לא משנה כרגע לדון. אם לגמרי לא הייתה לו לא בחירה, או אם הוא היה בזה חטא, או לא היה בזה שום חטא, זה לא נפקא מינה כרגע. אבל הוא אומר לנו, אתם יודעים איך זה קרה. כי הקדוש ברוך הוא סיבל את זה. ולא שמע המלך אליו, כי הייתה סיבה מעם השם. סיבה מלך שם, סיבה ומסובה, אבל הכל מסתובב. הקדוש ברוך הוא צריך לבצע את מה שהוא רוצה. והוא כבר החליט קודם, הוא לא רק החליט, הוא אמר את זה לאחיה שלו, הוא הלך כבר לירובעם, וכבר סיפר לו מה שעתיד להיות. אז לכן, פתאום הוא לא שומע. זאת אומרת, יש לפעמים שהשם פשוט סוגר את העיניים. באנשים, מדובר פה באדם חכם, באדם, אבל הוא סוגר את העיניים של מנהיג, להתנהג בטיפשות גמורה, כי הייתה סיבה מאת השם. סיבה מעם השם. ויש עוד מקום, גם כן, שכתוב במלאכים ב'. הדוגמאות מהם, זה לא שאני מצאתי אותם לבד, הן כתובות בהרבה מקום. כשדנים בנושאים האלו, מביאים את הדוגמאות, יש כמה וכמה דוגמאות, אבל נביא שניים. כתוב יהויקים נהיה מלך. נהיה משובד. מלך, מלך כפוף. זה אוי בא ולמלך כזה. לא היה מלך. ימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל ויהיה ליהויקים עבד 3 שנים. יהויקים היה עבד של נבוכדנצר, היה מלך, מלך עבד. גם אצלנו יש כביכול שאנחנו לעצמנו, אבל אנחנו גם עבדים של אחרים. ואז הוא החליט למרוד בו, והיה שווה למרוד בו. ואז כמובן היה כל מיני דברים וכך. בקיצור, הוא הציל את הכל. איך הוא מורד בנבוכדנצר שהיה כזה מלך גדול? הנביא אומר לנו, וישלח השם בו. לא כתוב בכלל שוודאי לנבוכדנצר וכולם באו ונלחמו איתו. השם שלח בו. וישלח השם בו את גדודי חסדים, את גדודי ארם, את גדודי מואב, את גדודי בני עמון. וישלחם ביהודה להעבידו, כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדי הנביאים, אך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו. כל מה שהיה, איך הוא מתנהג ככה עם ראש עקום כזה, הולך למרוד בנבוכדנצר. הוא יודע, הרי קודם היה, מה שמסופר לנו כבר קודם, כבר הייתה חצי גלות. אלא התשובה היא, על פי השם הייתה ביהודה. כל המפרשים אומרים אותו דבר, רש"י, כולם. כל הרע הבא ביהודה על ידי הגדודים האלו, על פי השם הייתה. למה? גם המצודות כותב, רוצה לומר, לא גבר, נבוכדנצר לא גבר בעוצם ידו, אך דבר השם הייתה. למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שתהיה גלות. ככה תרגום יונתן, אין פה בזה, תרגום יונתן גם אומר, תרגום יונתן אומר, תקציב את ראשונו, לא, על כל פנים הוא אומר שם שזה כדי שתהיה הגלות. הקדוש ברוך הוא מגלגל, הוא מבלבל אנשים גדולים, מנהיגים, למה? כי הוא יש לו תוכנית והוא מסובב אותה. ולמה התוכנית? ודאי בגלל חטות יהודה, בגלל כך, בגלל כך. אז זה מדובר על אנשים גדולים. אצלנו לא צריכים להסביר למה, למה הם מבולבלים. סופק הם צריכים להסביר. כל פנים, הגמרא בבבא קמא, שגם אותה כולם יודעים, שהגמרא אומרת, וגם כולם יודעים את הגמרות וכולם יודעים את הפסוקים, כולנו יודעים את זה, אבל כשאתה יושב וחושב וצריכים לחשוב, וגם אם מדברים ואחר כך עוד פעם לחשוב ועוד פעם לחשוב ועוד פעם לחשוב, לראות את הגמרא ולפתוח אותה ולהסתכל, נכון? כמו הרש"י הזה שראינו, זה לא שאפשר לסגור את זה ודי. כמו שראינו, שתכלה תקומתם וחוזק ידיהם יבוא משיח, שיהיו שפלים לי מאוד. זה לא משנה איך להסביר את זה. אני חושב שזה, אם נרגיש את זה בלב, זה גם מספיק. לא צריכים שנהיה שפלים שיראו לנו שאנחנו אפס וששולטים עליהם, שיכולים לעשות לנו מה שרוצים. האמת היא שמי שיש לו עיניים, הוא לא צריך לחכות עד שמי יודע מה. שאפים קטיושות למיניהם, וניסים שלא קורה יותר ממה שקורה. אז זה כבר את זה רואים, שמה אנחנו, מה כוחנו? שום דבר. מה אנו מחיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו? אנחנו לא אומרים את זה כל יום, אבל לא מרגישים את זה, מה פרוש מענו? אנחנו. מה אנחנו, מחיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו? בטח, יש לנו כוח ויש לנו גבורה. בסדר, אנחנו אומרים את זה ביחס אליך, אנחנו פחות ממך. אבל ככה, מה? להרגיש את ההרגשה הזאת, לחיות את ההרגשה הזאת, אז הוא יבוא. אוזלת יד, שתהיה אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. אין אפשרות לשום דבר. אבל הגמרא בבבא קמא אומרת לנו, כדרגי זרעיה על אנה, כשהרועה כועס על העדר, אביד לנגדה סמותה. אז רש"י מסביר שם, שיש איזה עז, חברה מעלית כנראה, שהולכת בראש, ואז זה באופן טבעי הולכת בראש, וכולם נגררים אחריה. היא מושכת. הגמרא מסבירה שם לגבי קניינים שמדובר שם. אבל היא המושכת, היא הולכת בראש, וכשהרועה כועס על הצון, הוא עושה את המושכת נגדה, המושך, הוא עושה את המושך עיוור, כך אומר רש"י, עושה לאיזה מושכת, מנקר עיניה ונכשלת ונופלת בבורות והעדר אחריה, באופן טבעי, קודם היא הייתה עז לא עיוורת, אחרת מי בחר בה? אצלנו יכול להיות שלכתחילה בוחרים גם עז עיוורת, זה גם יכול להיות. ושכל הבוחרים עם הדמוקרטיה הם שלושתר בעברים. אבל פה זה באופן נורמלי, זה, אם העז הייתה לך תחילה עיוורת, איך היא הגיעה לראש בכלל? היא קודם הייתה עז מושכת, אחר כך היא הייתה עיוורת. כך כשהמקום נפרע מישראל, משונאי ישראל, רצינובי, כך כשהמקום רוצה להיפרע מעם ישראל, ממנה להם פרנסים שאינם מאורגנים. זאת אומרת, חז"ל אומרים לנו שוב, שנתבונן בעניין הזה, אך על פי השם הייתה ביהודה, כפה שראינו קודם, להסיר מעל פניו, ולגלות אותה מארצה. למה הוא מרדי או יקיר? מה, הוא לא נורמלי? ודאי, הוא היה לא נורמלי באותה שעה, כי הקדוש ברוך הוא רצה, כן, העתקתי את הנתן הזה, אך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו. הוא רצה להסיר את עם ישראל מעל פניו. הסתר פנים, אבל גם מעל פניו זה ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. להסיר מעל פניו, ליתום מער הבית שכינתי. אז הוא מבלבל את המנהיג, אז הוא עושה אותו עיוור. אז שיש ביקורת על מנהיג זה חוץ מזה. ויכולה להיות ביקורת, אם אפשר לעשות משהו, אז צריך לעשות, השתדלות. אבל אנחנו מדברים מבחינת האמת הפנימית שלנו. מי שמרגיש שהוא שלם עם זה, אשרה וטוב לו. אני מרגיש שאני לא שלם את זה, וצריכים לעבוד על זה, זה מציק, שזה הניסיון. בחב"ד הקוק ומידן הלכת, הניסיון הוא האמונה, ואם אדם הוא לא שלם באמונה הזאת, והוא מרגיש, כן, אבל בכל זאת, אם הם לא היו עושים את זה, זה לא היה. בכל זאת, הכל טוב יפה. אין את הרגישה הזאת, מה לעשות? אנחנו לפני שנה ישבנו פה, אני לא יודע אם זה היה בליל חמישי באב, או שכל פנים הרבה לילות ישבנו פה ודיברנו על הנושא. אבל ההרגשה הזאת היא קיימת, היא קיימת, היא קיימת אצל, אני לא מדבר על אנשים שלא מאמינים, אנשים שחיים באמונה והם אומרים שהכל מהשם, אבל הרגשה הפנימית, אבל בכל זאת אם הם לא היו עושים את זה, זה לא היה. ודאי אם כולנו היינו חוזרים בתשובה, זה לא היה. אם הם היו חוזרים בתשובה, בקדוש ברוך הוא היה מסיר את חרון אפו, זה לא היה. אבל אפשר לפרש את המשפט הזה שהוא לא נוגד את האמונה, אבל כל אחד יודע את האמת הפנימית שלו. אם הוא מרגיש את זה שזה הקדוש ברוך הוא, ויש רואה שהוא עיוור, שהוא בראש העדר, וזה לא אומר שהעיוור הזה לא הייתה לו בחירה, זה לא לימוד זכות תמיד שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. הרואה העיוור זה הפירוש שאין לו בחירה, ובפרט אם זה אנשים כופרים בקדוש ברוך הוא. אז ודאי, אבל איך הוא הגיע, ואיך הוא פתאום שליט, ואיך ואיך ואיך. אבל וזה גם לפעמים, ודאי, כי הוא אומר לך שכשהוא עומד מן הצד השני, עומדים מן הצד השני, רואים אחרת. מה פשוט רואים אחרת? בטח, כי נהיית מנהיג, אז אתה רואה אחרת. יש סיפור ידוע עם בן גוריון, שהייתם, בקושי היום יודעים מי זה בן גוריון. כי אם זה לא אדם גדול, אז לא זוכרים אותו. ככה זה, הרשב"א, כל אחד יודע מי זה היה. וכן הלאה. אבל בן גוריון, כשהוא היה בשדה בוקר, כשהוא פרש להתכנסות, אז הוא הלך לשדה בוקר שם, והיום זה במודה, כולנו מתכנסים, כולנו. אבל אז כשהוא היה שם, אז הוא, אני לא זוכר איזה רב זה היה, אבל זו עובדה שהייתה, זה לא סתם סיפור, שהוא אמר שהוא מתחרט, שהוא נתן פטור לבני ישיבה מן הצבא. זה באמת מין שיגעון כזה. ועד היום זה קיים ככה. מה פתאום? אז מה אם הוא לומד בישיבה? הרב מפונוביץ נדמה לי פעם אמר שבן גוריון הוא גדול מרביצי התורה בדור. מבחינת גלגול השמיים. באמת, כמה למדו, כמה חוץ לארץ למדו. בטח משם לומד, לומדים, למדו בערבים, היה מלא בתי כנסיות, אבל כשאדם הוא לומד כל היום, איפה היה מושג כזה? היו כמה כוללים פה ושם אנשים. אבל כיוון שזה היה מסגרת כזאת, שאפשר לעשות כלום, אחרת אני צריך ללכת לצבא, אז נוצר כזה עולם של תורה כזה גדול. לא היה כמעט כלום. בקיצור, הוא אמר שהוא מתחרט לכל העסק הזה. אז ענה לו אותו רב כל כך יפה, הוא אמר לו, ודאי שאתה מתחרט. אז באמת לא נורמלי. רק כשהיית שם, היה לך ראש אחר, כי הקדוש ברוך הוא, למלאכים שרים ביד השם. היית אז, הקדוש ברוך הוא ניווט אותך, והוא החליט שזה מה שיהיה, אז עשית את זה. היום אתה איש פרטי, אתה חושב בהיגיון הפשוט, באמת זה כך. אבל זה באמת ככה. אבל כשרואים את כל הדברים ומסתכלים בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא מוביל את כל הדברים, אז זה לגמרי הסתכלות אחרת. זו הנקודה שלנו, העבודה של צדיק באמונתו יחיה. אבל השאלה, אז מה בכל זאת? נכון, זה פרט אחד, איך להסתכל שהכל מיד השם, הכל סיבה מאיתו, והוא מסובב את כל הדברים. וכשמתפללים, ממילא התפילה היא אחרת. כי כשיודעים שהוא הכתובת, אז כשקורה לאדם משהו, אז אם הוא חי באמונה, אז הוא קודם כל צועק לקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהוא בדרך, הוא רץ לטלפון לצלצל לאמבולנס שיגיע. אבל תוך כדי זה, וגם לא משנה אם הוא אומר בשפתיים, זה לא משנה אם הוא אומר בשפתיים. הוא חי בתפילה, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר, אבא תציל. אבל הוא הולך לעשות מה שהוא חייב לעשות. אם הוא לא חי באמונה, אז הוא יתפל ויעשה. אחר כך הוא גם יגיד פרק תהילים, כי גם זה צריך. אבל זה אמונה, זה אמונה רדודה. זה אפשר להגיד, אדם זה הוא לא מאמין. אמרנו, אנחנו מדברים ברמה יותר גבוהה. אז זה חוסף של אמונה. מי בזבז שולחנם של צדיקים? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם? דובר על צדיקים. אלא קטנו את המנה שהייתה בהם. קטנו את המנה. וזה עבודת חיים לעבוד על אמונה. אם אמרו לנו שזו העבודה של הדור שלי כתב במשיכה. ומה שאנשים גדולים אמרו לנו, המוראים, ייתה ולא יחמינה, ייתה ולא יחמינה, שיבוא משיח, אבל אני מפחד להיות באותו דור. מה הם פחדו כל כך? הם לא פחדו מהקטיושות, בטוח שלא. בטוח, קודם כל הם סבלו לא פחות מה שאנחנו מפחדים. סבלו בגלויות למיניהם. לא מזה הם פחדו, מי פחד מזה? הם פחדו שהם לא יעמדו בניסיונות הגדולים שיהיו בדור של יקרתא דמשיחא. הם פחדו אם לא הם עצמם, אז הסובבים אותם, אז המשפחה שלהם, אז הם פחדו מהדור הזה. למה? מפני שהניסיונות של האמונה, אז הם מכל מיני צורות. אחת הצורות זה הניסיונות הזה. חוזק יד, תקומה, גבורה ותועלת, לפשוט ענה וענה. זה אחד הניסיונות. הניסיונות מבחינת הלב, ההרגשה שלנו. יש לנו על מי לסמוך. יש לנו על מי לסמוך, יש לנו על מי להישען. יש לנו מדינות, אז כבר, בשוב הישראל כבר הפשטרה גם כן אנחנו אומרים, שאחד הפרטים של השוב בתשובה זה השוב לא ישראלינו. על סוס לא נרקב, לא, ולא נאמר עוד אלוהינו על מעשה ידינו. ואנחנו לא נגיד שמעשה ידינו זה הכוח. זה הפתיחה של שוב הישראל עד השם אלוקיך. אחרת אתה אומר, מי צריך את התפילה שלכם? למה שאני אשמע את התפילה שלכם? זרע חצוי זקו אותי. תתרחצו קצת, יזכו, תתארו קצת את הלב שלכם. כתוב בסמאק, וגם את זה כולם יודעים, אבל אני אומר רק דברים שיודעים. כתוב בסמאק, אנוכי דיברה ראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זו הדיברה הראשונה, והוא מבין שדיברה צריכה להיות איזה מצווה. יש פה מה לדון, לא את הכל אני מבין, כרגע בטח לא, אבל אני גם לא מבין את זה כל כך, למה עצם המצווה לא יכולה להיות לזכור שהשם הוציא אותנו ממצרים. אבל הוא אומר יותר, ומעתיקים אותו בהמון ספרים, כולם יודעים את זה, את הסמק הזה. הוא אומר ככה, לידע שאותו שברא שמיים וארץ, הוא לא אומר אני השם בראתי שמיים וארץ, הרי יש אריכות גדולה שם, אבן עזרא, רבי יהודה הלוי, על הפסוק, לידע שאותו שברא שמיים בארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה וכו'. אבל כשהוא אומר לידע, פירוש הוא בשבות אל לבביך, שהשם מושל, כולם יודעים שהשם מושל, אבל אנחנו לא חיים ככה, לא נרמה את עצמנו. אולי מי שלא יודע מה זה ללמוד מוסר, נקרא לזה ללמוד חסידות, זה גם כן אותו דבר, זה לא משנה איך נקרא לזה. מי שלא יודע מה הפירוש לשבת ולחשוב מה בתוך ליבי, קצת להפנים דברים, או לחשוב עם הדברים שאני יודע אותם, אם הם בפנים, אז זה בעצם נקרא לימוד מוסף, אתה צריך לשבת ולבדוק את עצמך. אדם חייב לדעת קודם את זה, שהוא לבדו מושל מעלה ומטה וכו'. ובזה תלוי מה שאמרו חכמים ששואלים לאדם לאחר מיטה. שואלים את זה אותנו גם כשאנחנו חיים, אבל אנחנו שומעים את זה רק לאחר מיטה. השואלים את האדם, ציפית לישועה? זה כלול במצוות עשה הזו. ואיכן כתיב מצווה זו? מה שואלים אותו, ציפית לישועה? זאת אומרת שיש תביעה מן האדם, זה אחת השאלות הראשונות ששואלים אותו. ציפית לישועה? איכן כתיב מצווה זו? אלא, שמה מינה? בזה תלוי. זו המצווה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים בכתיב אנוכי, ועל כוחך מאחר שהוא דיבור, אחרי כאמר, אם זה דיבור זה מצווה, הכוונה היא כשם שאני רוצה שתאמין בי שאני הוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמין בי שאני השם אלוקיכם, ואני עתיד לקבץ אתכם או לשליחכם, וכן יושעינו ברחמיו שלי. אז מה בדיוק הפשט, איך הוא למד את זה? זה צריכים לחשוב כמו שכל ראשון שלומדים אותו, וצריכים להבין כלדקדק במילים. אבל איך שיהיה כתוב פה, הוא אומר לנו שזו מצוות עשה שציפית לישועה. אני חושב שאפשר להסביר את זה, כבר פעם דיברנו על זה אולי, שאם אדם בכלל יודע מה זה גאולה, כל אחד מצפה לגאולה שלו, זו הבעיה. אחד רוצה להרוויח כסף, אז הוא מצפה כבר שהוא יזכה בפייס או במשהו. אחד באמת זקוק לפעמים לכסף, או שהוא יש לו בעיות עם חוברות, אז מקווה שאיכשהו יצא מזה. ואם אחד מצפה שיש לו בבית חולה שהוא כל רגע מי יודע מה יקרה איתו, כל רגע הוא ממש ככה, והוא הזמין רופא, והוא יודע שהרופא תכף יגיע, כי הוא אמר שהוא בדרך, ואז כל הזמן מצפים שהרופא כבר כנס, כי הוא כבר הולך וגובע, ודופקים בדלת, בסוף פותחים רואים, לא, זה לא הרופא. אז מה זה, תיאשו מהרופא? מה פתאום, הוא תכף יגיע. אז עוד דפיקה ועוד פעם ועוד פעם. ציפית לישועה, אבל אדם שיש לו חולה, הוא מצפה לישועה. אבל אם אין לו בשביל מה לצפות לישועה, הוא לא מצפה לישועה. וזה גם כן אחד הדברים שאם אנחנו נחטט כל אחד בנפשו פנימה, לא כל אחד בנפש של השני. קל מאוד להגיד ביקורת על אחרים, אבל כל אחד שמחפש בעצמו פנימה, והוא חושב, האם אני מצפה לישועה, שאלה ששואלים את האדם, והסמק אומר לנו שזה מצוות עשה ראשונה בעשרת הדיברות, והרמה אומר לנו שזה אחד משלושה עשר עיקרים, לא רק להאמין, להאמין ולצפות לו, כך כתוב יד חזקה, לחכות לו, כי הפסוק אומר אם יתמהמה חכה לו, והרמה מונה את זה אחד העיקרים. אבל למה לא מצפים? למה אני לא מרגיש שאני מצפה לישועה? כי אני לא יודע בדיוק מה זה ישועה. טוב לי ככה גם כן אישית, מה כל כך רע? ברוך השם, הדבר שלו יותר גרוע. אלא מה, אדם רוצה שחלילה לא יקרה משהו, הוא יודע שיכול לקרוא כך ויכול לקרוא, אם לעצמו ואם למשפחה שלו ואם לה... נכון, אבל מה הוא מצפה לשם? מה כל כך? אין לו שום חולה בבית שהוא מחכה שהרופא יבוא, ואין לו שום דבר, וגם יש לו אוכל, יש לו לחם, יש לו כסף קצת, יש לו. מי שלא להוט להרבה מאוד, אז פחות או יותר מסתדר. אחד רוצה קצת יותר, אז הוא מסתדר, יש פחות שולח לו איזה משרד גם. מסתדר. וכל מיני דברים, מה ציפית לישועה? מפני שאין את ההרגשה הזאת. וכשאין את ההרגשה שציפית לישועה, אז יש מדרשים, זה פחד להגיד את זה. ואני אמרתי, בפרט כשנמצאים במצב לא טוב, זה פחד להגיד את זה, אבל כתוב שמי שלא מצפה לישועה, הוא לא יזכה לה. אז איך שנפרש מה הפירוש שלא יזכה לה? אם הוא לא ירקוד שם מזמן השמחה הזאת, אלא הוא יהיה מעבר לגדר ההפרדה בין הציבור שישמח לזה, זה לא משנה מה. הוא יהיה במקום אחר בכלל. חז"ל עם כל כך הרבה, אחד מהם כתבתי, כתוב בשמות רבה, כתוב, למה הייתה מכת חושך, המדרש שואל. למה הייתה מכת חושך הזאת? לא, מבחינת המצרים לא הייתה להם מכה כל כך. בסדר, שואלים קצת על מקום אחד. נכון, זה לא הכי סינפקתי לשבת שלושה ממקום אחד, אבל... וגם כן לא נורא. מה הייתה מכת חושך? אז כולם יודעים, כי היו צריכים לעשות משהו, איזה טיהור בעם ישראל. וחמושים עלו בני ישראל. אחד אמר אחד מחמישה, אחד אמר אחד מחמישים. כמה אנשים שמתו אז, אם עושים חשבון, אפילו אם זה רק אחד מחמישה. כמה אנשים? אם היו 600 אלף מגיל 20, אז כמה זה? היו צריכים להיות? 3 מיליון. כמה? חמישית רק נשארו. אז אומרים לנו חז"ל שאין לפניו מסו פנים, ובוחן לב וחוקר כליות שהיו מישראל, שהיו להם שררות במצרים ולא רצו לצאת והביא עליהם חושך. לא כולם רצו לצאת ממצרים, זה לא רע, היה להם משרות שם, ולא כל כך נורא. בפרט במצב שכבר התחילה, כבר היו מכות ולפחות השתבדו בהם. וגם אנשים היו כל מיני משרות, תפקידים. לא ציפו לישועה, לא ציפו לישועה. ובכל מקום כתוב, ולומדים את זה מפסוקים, רבי סעדיה גאון, כולם, מי לא כותב את זה, שאותה צורה יהיה בזמן ימות המשיח. לומדים את זה מפסוקים, אותו דבר. והדוגמה של, חוץ מהחושך, מי שלא מצפה, אז הסיכוי שלו לזכות זה הרבה יותר קטן. הציפייה, ובסופו של דבר נתנו לנו דוגמה מוחשית מה זה הציפייה. בסוף הראו לנו מה זה הציפייה בקורבן פסח. מותניכם חגורים, נעליכם ברגלכם, מקלכם בידכם, להיות עם נעליים נעליים שהולכים בהם לדרך, מקל ביד, הכל הולכים כבר, ואכלתם אותו בחיפזון. את קורבן הפסח, איפה ליל הסדר, לא יושבים סביב שולחן ולא שום דבר, אכלתם אותו, הציפייה, הוא יוצאים עוד מעט, הקדוש ברוך הוא אמר שיוצאים. בסך הכל הוא אמר, לא היה שום התעוררות מיוחדת שדווקא עכשיו, גם למכות התרגלו, שנה שלמה כבר יהיו בערך מכות, הוא אומר, לא, הלילה בחצות יוצאים, הלילה בחצות. ואומרים, איך לצפות, זה הפירוש ציפייה, מה זאת אומרת? יוצאים בצורה כזאת, ולפני זה הייתה מכת חושך, ודאי. כל אלו שמפוקפקים, אז מה יהיה איתם? זה הקדוש ברוך הוא החליט לעשות חסד ולקחת אותם כך, חוץ מה שיחילו לשם נורא. אז הציפייה לישועה זה לצפות, אבל כדי לצפות לישועה אנחנו צריכים להרגיש, לא רק מה זה ישועה, צריך צריכים עולם רוחני עמוק כדי כדי לצפות לישועה. זאת האמת. זה לא פשוט. בכלל לא פשוט. זה שאדם הוא חושב, למה פתאום שאני אצפה דווקא היום? אז היום במקרה אנחנו יודעים, כי עובדה שנעו אמות הסיפים בעם ישראל. קרה משהו, ואנחנו לא רואים את הסוף של זה, לא יודעים מה יהיה. אז מקווים שאני לא מקווה לזה במיוחד ככה. אבל באופן כללי מקווים, תהיה רגיעה, יבואו, איך קוראים להם?
שכחתי. כוח
רב-לאומי. כוח רב-לאומי, כן, וישבו שם, ובינתיים התחמשו שם. חוץ מזה, טוב, אני לא אדבר על פוליטיקה. לא בטוח בכלל שאם היו שואלים את אדם בעל רמה גבוהה, שאין לנו אולי בדור, אבל אדם שקצת יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא שהיה אומר לעשות את מה שעושים. מה נפקא מינה? בין כך יש להם, אני יודע מה. ובין כך זה לא מלחמה פנים אל פנים, זאת אומרת, תדחוף אותם קצת אחורה. הם נלחמים איתך פנים אל פנים. הם הרי רוצים להגיע לתל אביב. ובאופן טבעי, למה שלא יגיעו לתל אביב? אז לא היום הזה חיי, אז ימציאו עוד איזה משהו. אז לא הם, הסוריה, אז איראן, אז אנחנו מוקפים מיליונים. מה נפקא מינה? מי אומר שמותר בכלל לעשות את זה? לשלוח אנשים צעירים שימותו כך, רחמנא ליצלן. אבל טוב, זה גם... אדם ודאי צריך להסתכל על זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג גם את זה, גם אם זה רואה עיוור. זה בכלל לא פשוט. אבל תשאלו, מה פתאום הוא יבוא? אבל גם בימים של רגיעה, קודם כל הנביא אומר לנו, פתאום יבוא אליך לא. פתאום יבוא אליך לא האדון. זה יהיה לפתע פתאום. הגמרא בסנהדרין אומרת שזה מן הדברים שבאים בעשר... משיח זה אחד מן הדברים שבאים בעשר הדעת. לפתע פתאום יבוא משיח. הכל כבר מוכן בעצם. כל הסימנים, אין מה לדבר שהם כבר קיימים. הסימן האחרון, אין לנו להישאר לבינו שבשמיים, זה עוד קצת ככה, רופף. הכל קיים, מכל הבחינות. עכשיו, השאלות שלנו, איך יראו אותו, ואיך ישמעו אותו, ואיך ידעו ממנו, גם זה כבר קיים. כל אחד יחזיק את הפלאפון שלו, כבר יראה את משיח. יקבל, איך קוראים לזה? SMS, מיד יכתבו לו. ככה פעם חשבנו כשהיינו קטנים, איך נדע מזה? מי יגיד לנו את זה? כל שהיה טלפוני, מי יגיד לנו את זה? ואיך נראה אותו? איך נדחף? איך? בפרט מי שאלו מרפיקים. כזה מסכנים, איך נראה אותו? הכל מוכן. יש לך את כל המכשירים שיוכלו, כל הטכנולוגיה הזו שהתפתחה, זה הרי ברור שזה בשביל זה. ממש הכל מוכן, לא חסר שום דבר. ברגע אחד הוא יבוא, זה ברור שיבוא. וזה מה שאומר לנו הסמאק. ראית את יציאת מצרים, ראית איך זה היה פתאום. הקדוש ברוך אתה מאמין שיש לו כוח. זה מה שהוא אומר, לדעת שהוא הכוח והוא היחיד. זה הפירוש שהשם הוצאתיך מארץ מצרים. עכשיו, אז למה שזה לא יהיה? והוא הבטיח שזה יהיה. למה שזה לא יהיה? התשובה היא, כי אתה לא מצפה. זה לא מעניין אותך, אז מה פתאום תחשוב שוודאי שזה יהיה? בסדר, אני יכול להאמין, יהיה פעם. אבל אני לא מצפה, כי אני לא יודע מה זה, למה לצפות. מישהו שאל אותי, שנמצא פה אתמול, לא, אחרי השיעור. לא הבנתי כוח את השאלה, כי מיירתי. אבל את התשובה, אני זוכר מה אמרתי. מה הפירוש? איך זה יהיה פתאום? אנחנו מדברים שיבוא משיח, מה? אבל אנחנו חיים בעולם כזה רחוק. כבר אמרנו קודם, אפילו אם הקדוש ברוך הוא היה מפיל את הכוכבים עצמם על החיזבאללה האלו ועל סוריה ועל איראן, גם כן היו אומרים שזה משהו טבעי וזה ככה. אולי לא היו אומרים שזה צהל, יכול להיות. למה כן ספק הוא? אבל נגיד שלא היו אומרים, אבל נגיד שזה הקדוש ברוך הוא, מי היה אומר את זה? איך פתאום זה יהיה? התשובה היא, ואיך פתאום, בדיוק נסענו במנהרות, נסענו לאפרת, נוסעים שם יש קצת אור במנהרה, אבל אם היה קצת עוד קצת חושך, אתה נוסע בחושך כזה, אבל אתה בכלל לא מפחד מהחושך, אתה יודע, עוד רגע יהיה אור, אנחנו נוסעים לקראת האור. אם אדם הוא חי ככה, אז הוא באמת זה אחרת. וכשאדם בלילה פתאום, הוא יודע, עוד מעט תהיה בוקר, מה הבעיה? מה הבעיה? כל אחד יודע שעוד מעט תהיה בוקר, כי התרגלנו לזה. יודע, הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך. אבל מה את אומרת? עוד כמה שעות יהיה בוקר ויהיה אור. חוץ מה שיש לנו חשמל, אז זה לא כל כך נורא, אבל גם אדם נמצא בחושך מי יודע מה. את אומרת, הקדוש ברוך הוא יאיר ברגע אחד, אז מה הבעיה? מה הבעיה איך זה יהיה? זה כל כך פשוט. איך זה לא יהיה? השאלה אם הוא יחליט שזה יהיה או לא יהיה. אבל אם יהיה אור, אז יהיה אור. מה, מה, מה הבעיה? אין שום בעיה בזה. כתוב ברב דסלר, במקרה אני מצאתי אולי, בטח התגלגל לי שם, הרב דסלר כותב בחלק חמישי, הוא מביא זוהר, הזוהר בפרשת נוח. זה אני לא יודע אם זה ידוע, על כל פנים אני לא ראיתי את זה, אני חושב. אז לא ראיתי שמתאים כזה. הוא כותב כך, תרי קיצין אינון, יש שני קץ, אחד לימינה ואחד לשמאלה. קץ הימין, קץ הימין זה לא כתוב במין, נכון זה גם קץ הימין, אבל כתוב קץ הימין. קץ הימין, יש קץ ימין ויש קץ שמאל. קץ ימין כתיב קץ הימין, וקץ משמאל לכתיב קץ שם לחושך. במחשיך הפהון דבריאתה לשיצה, יחשיך פניהם של הבריאות לכיליון, לשיצה, להשמדה, לשיצה. אבל בעצם מה זה קץ? קץ זה ויקץ פרעה בעיני חלום. מה זה קץ? להקיץ. קץ זה סוף של משהו, נכון, אבל זה נגמר העסק ההוא. מה זה העסק ההוא? בדרך כלל שנגמר דבר הפרוש שמתברר לך שזה חלום. ויקץ פרעה בעיני חלום. כל מיני חלומות, לאו דווקא שאתה ישק. אבל להקיץ זה להקיץ גם מחלום. אז כשיגיע הרגע שיהיה הקץ, פתאום כולם יראו את משהו חדש מתחיל, נגמר החלום שהיינו בו. אל תקרא לזה חלום, קרא לזה דבר אחר, קרא לזה משהו אחר, אבל פתאום יגיע הקץ. אז אם אדם הוא חי עם ציפייה, אז אצלו זה יהיה קץ הימים. אז הוא פתאום, כל מה שהוא ציפה, הנה זה יתקיים, הוא זכה. אבל לא אמרנו מה זה לצפות, כי כל אחד יודע לי באמת מה זה לצפות. מי שיודע מה זה משיח, ומי שפותח, אפילו רמב״ם ביד החזקה, בלי לחפש בספרים מי יודע מה, רק רמב״ם ביד החזקה לראות מה זה משיח. אבל כל אדם שהוא מצפה לפעולה של עצמו, אפילו אחד שלומד, אחד שיושב בכולל ולומד, והוא קצת רציני, קצת יותר מקצת, ועוד קצת יותר מקצת, ועוד קצת יותר, ומציק לו שהוא לומד והוא לא מבין, הוא לא מבין כפי שהוא רוצה, הוא למד עוד פעם ועוד פעם, אכפת לו כי הוא יודע שזה תורת חיים, הוא יודע שזה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז שוב, הכל מתחיל אם יש לו עולם רוחני. אם אין לו את זה, אז אפילו לא. פה יש אנשים שכולם מבינים מה אני מדבר, אבל ברור שאת אותם הדברים נגיד אצלנו אנשים בכלל לא יודעים מה אני מדבר. מה פירוש? שיש לו איזו שאיפה והוא מצטער, זה לא הולך. יש אדם שהוא מצטער, אם הוא פעם זכה להתפלל, פעם אחת איזו תפילה כמו שצריך, ויש לו נשמה, אז הוא מצטער, הוא מבקש את הקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני רוצה להרגיש אותך, אני רוצה להתפלל אליך, אני רוצה לפנות אליך. תעשה טובה, תסתכל אליי. סך הכל מה אני מבקש אותך? רק תביט אליי. עיני השם, אל תסתיר את פניך ממני. צילה להניק יעטוף, אל תסתיר פניך ממני. אז ודאי שאפשר לחשוב כל מיני מחשבות. והתפללו את זה, ושרו את זה, ושרים את זה, ומרגישים את זה. לא שלא מרגישים, אבל יש רובד ועוד רובד ועוד רובד. בעצם תפילה נעניק יעטוב לפני השם ישפוך שיחו. מה מבקש את הקדוש ברוך הוא? תפנה אליי, אל תסתר פניך ממני. ברוסגה, אפשר להגיד פשוט, אל תסתר פניך ממני, שיהיה שלום, שיהיה שקט, שיהיה פרנסה, שיהיה טוב, גם זה צריך בטח. אבל זה הכל זה זאת, לא מתחיל להיות עולם רוחני, זה הכל כלים בשביל. אם לא תשתמש בזה לעולם רוחני, אז כלום אין לך. להפך, זה ניסיונות וניסיונות. בקשים שלא יהיה הסתר פנים. תסתכל אלינו קצת. ואם הקדוש ברוך הוא מסתכל, אז אתה חי בעולם אחר. אתה חי ממש בעולם אחר. הוא מרומם אותך בכלל. מעל שמיים אתה נמצא פתאום. אתה מעלים אותך עוד קומה ועוד קומה. אתה רואה בכלל דברים אחרים. את אותו עולם, אתה נמצא באותו עולם. אתה לא צריך לברוח מן העולם. אתה לא צריך לפרוש ממנו. אתה חי ואתה נהנה, אבל אתה חי בעולם אחר, אתה חי בעולם רוחני. אבל אתה מבקש עוד ועוד ועוד. אז מתחיל בדברים הכי פשוטים. פשוט להבין, פשוט. אני לומד ואני שוכח. ואם אדם אכפת לו שזה חלק מן החיים שלו, זה עיקר בחיים שלו. או אני לומד רשב"א, לא מבין. אני לומד תוספות, אני לא מבין. אבל אחר צוחק ממך, מה לך ולרשב"א? מה? אבל אם אדם יש לו למה, וכך כל דבר, אני עובד על מידה מסוימת, זה לא הולך לי. אני עובד על אמונה, זה לא הולך לי. אני שוכח אותך. תעשה טובה, תסתכל עליי. הציפייה הזאת, אז זה אני מדבר ציפייה באופן פרטי, אבל תמיד זה צריך להתחיל באופן פרטי. אם אתה לא מבין מה זה ישועה רוחנית, אז מה יש לך לבקש? שההודים יבינו את הקדוש ברוך הוא. או שרשם שם, שלטון שלנו יבינו את זה. קודם כל זה מתחיל באדם, אם יש לו ציפייה לגאולה, שזה הפירוש הגאולה של קרבת אלוקים, שהקדוש ברוך הוא ישפוך את רוחו מלארץ דעה את השם, כל אותם הרגשות נשגבים שהפסוקים מלאים בהם, שבקושי בקושי אנחנו יכולים להרגיש את זה, בקושי. אם אנחנו מתחילים בדברים קטנים השייך, ואז אתה חושב עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ודאי אם אדם הוא משתוקק עוד יותר, יש לו השגה, אני לא יודע למי יש את זה כבר השגה, אולי רב אביגדור, ככה נראה שהוא עומד בחלון ומסתכל, יש לו השגה במקדש, יש לו, וכל שיש לנו מה, בסדר, תשעה באב, מה תשעה באב, מי תשעה באב, מה? רק אסור להגיד את זה, כי אסור לאדם לליבה לפומיה לוגליה, לפרט בציבור, אבל זאת האמת, מה לרמה את עצמנו, זה הפירוש שאדם הוא, אין לו שייכות עם הפנימיות שלו, אין לו קשר עם האני שלו בכלל. אז אמרנו קודם, אל תקרא לזה ללמוד מוסר, תקרא לזה מה שאתה רוצה, אבל אם אדם הוא לא חושב, רגע, אני אכפת לי שאין בית מקדש? אני אכפת לי שאין שכינה בישראל? אני בכלל יודע מה זה שכינה? כבר לא מדבר קורבנות, שזה דברים מעשיים, זה בטח עוד יותר דרגה. אני אכפת לי שמנורה לא דולקת עכשיו, אני בכלל יודע מה זה. אבל מדבר על שכינה אפילו. אדם הוא מצפה לשכינה. פעם אנשים ציפו לנבואה, לרוח הקודש. והיום אנחנו עוד כל כך רחוק מזה, שמי חושב על זה? אבל אדם רצה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז ודאי הוא שואף יותר ויותר. פסילת ישרים מתחיל, והוא מגיע עד רוח הקודש. אחר כך אומר, לשאוף לנבואה זה מתנה, אין מה לעבוד. תזכה, תגיע. אבל אם אדם יש לו עולם רוחני, והוא מבין מה זה, אז אם הוא מרגיש שהוא כרגע מרכז, אז הוא רוצה קשר עם השכינה. אם הוא מבין כמה אנשים מסכנים, אם הוא מבין, הוא רואה אדם פצוע שנפגע בתאונה, הוא מבין מה הפירוש, הוא מסכן. הוא רואה אדם סובל ומתייסר בישראל, הוא שומע בטלפון על אנשים שקרובים אלינו, שסובלים, מתייסרים. מבינים מה זה? אז הלב משתתף. אבל כשהוא רואה אנשים שהם נמוכים, כבר לא מדבר על כופרים, אפילו סתם אנשים מסכנים. איזה רמה רוחנית נמוכה, אתה רואה בן אדם, איך הוא מתפלל? איך הוא מתפלל? הוא בכלל לא יודע שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא. הוא עושה צחוק מעצמו, לא מה הקדוש ברוך הוא. נעמד, הולך קדימה, הולך אחורה, זז, ומסתכל פה ושם. ואנשים בוגרים, לא מדבר על ילדים. בכלל לא יודע מה זה להתפלל לשם, אבל הוא מרגיש את עצמו שהוא בסדר. איזה הרגשות, איפה הרגשה, איפה... שום דבר. לא שאני מקטרג, אבל אני מדבר מה שהלב מרגיש בעצמנו. רק אתה ממחיש שזה יוצא כשאתה רואה מישהו עומד על ידך. אז אתה קצת כן מתנדנד, אתה יודע את החוכמה לסגור את העיניים. ולפעמים אתה כן זוכר אותו. אבל גם כן, לפעמים אדם מגיע לסוף 18, הוא שכח אולי שהוא עומד עם הקדש ברוך הוא. שהוא מדבר איתו. הוא דמיין לו שהוא מדבר, אפילו שלא יחשוב מה הוא אומר. אבל רק את הדבר הזה, כמו שרב חיים אומר שם, שיש שני דינים בכוונה. אבל גם אם אין את הדין הזה לעיכובה. לדעת בכלל שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, אם אין לו עולם רוחני, אז הוא חי כולו בעולם אחר, עולם של אפס. אבל ברגע שמגיע הקץ, שמגיע הסוף של העולם הזה, מתחיל עולם חדש, זה הפירוש שמגיע בקץ הימים. אז אם אתה אפס, אם כולך שמאלה, אם כולך שמאלני, לא במובן הפשוט של שמאלני, אז כמגיע, אז מה קורה? קץ שם לחושך, נגמר החושך. אבל מה נשאר איתך? אפס. לא נשארת כלום. מחשיך הפעון בבריאת על השיצה, לא נשאר ממנו כלום. אז זה קץ הימים, תכף נראה. אבל אם הוא אדם שהוא חי בציפייה, והוא התגעגע לסוף הזה שיגמר החושך הנורא הזה, אז שם אצלו זה קץ הימים. אז באמת הוא הגיע למשהו. אז זה גם קץ שם לחושך אולי. אבל זה סוג אחר. אז הוא נשאר, אז זה לא הוא קצמא. היינו כחולמים, כולנו ודאי כשיגיע הקץ נהיה כחולמים. כי נראה, נעשה צחוק מעצמנו, שגם היום כשיש מצב, קודם דיברו איתי פה על משהו. במקרה, ירדתי, כי צלצלו אליי שנהרג מישהו, ובדיני הננות שלו, אי אפשר לחלץ את הגופה, אם מעוננים או לא. ואבא נודע לו את זה במקרה מחבר. חמנה לצלן. אז צלצלו אליי. אני יוצא מהחדר, תפסו אותי שם. לא שדבר לא רציני, אבל הכל מתגמל כשאתה חי, ואתה חי בדבר כזה. בטח, זה היינו כחולמים, כי אדם פתאום מרגיש, במה התעסקנו? גם בדברים שהם קצת משהו, בזה התעסקת, לא ניצלת את החיים שלך. במקום לחשוב על דברים אחרים, על רוחניים, על, הציפייה, הציפייה להתעלות קודם כל אתה בעצמך, להיגאל קצת מן החושך הזה, לצאת קצת, או להרגיש שעוד מעט נגיע לאור, זה גם כן יציאה מהחושך. אם אתה נוסע, תדע, עוד מעט תזרח השמש. אז, אתה, אז, אז יש לך משהו עם, עם החושך הזה. כתוב ב, ב, בחזל, שם באותו מקום בזוהר, אמר לו דניאל הקדוש ברוך הוא, זה פרשת נוח, אמר לו דניאל הקדוש ברוך הוא, האמרת ואתה לך לקץ. אתה ריבונו של עולם, אמרת לי לך לקץ. לך לקץ. אית קץ, אית קץ לימינה ואית קץ לשמאלה. ולא ידענו לאן קץ. לאיזה קץ אתה שולח אותי? מה זה ואתה לך לקץ? לקץ, ופה הוא מוסיף עוד מילים, לקץ הימין או לקץ הימין? לא שאני מבין בדיוק מה כתוב, אבל זה, זה לא משנה כרגע להבין בה. גם אם זה בערך, יש קץ ימין שאתה מהימין, ויש קץ שהגיע הסוף של הימין, מקיצים מן החלום, כולנו נקיץ מן החלום. כולנו נצא לעולם חדש, לעולם של אור. ואז מה? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לקץ הימין. כשהוא אומר לו, אתה לך לקץ, אומר לקץ הימין. ושוב, דוד אומר לקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קיצי. הודיעני השם קיצי. אז עדיין אפשר את הפשוט זה, תגיד לי, מתי הסוף שלי, נצל את החיים, נצל את השנים האחרונות לפחות, אדם לא יודע מה הסוף. גם זה נכון. אבל הוא אומר, הודיעני השם קיצי, ולא נח דעתי, עד יתבשר דלהבל ימינה, יכתיב שב לימיני. הוא, אתה תזכה לקץ הימין. אבל זאת אומרת, מצד אחד גם חזל מראים לנו, איזה אנשים פחדו שהם לא יזכו להגיע לקץ הימין. אולי במימד מסוים. כמו שמסבירים, רבי יוחנן בן זכאי בכה לאיזה דרך מולכים אותו, לא יודע באיזה דרך. מצד שני אומר, הכינו כיסא לחזקיהו. זאת אומרת, שמה אתם, התלמידים שלי, טועים, ואתם חושבים שאני אומר באיזה דרך מולכים אותי, אז אני חושב, תחשבו, הרב שלנו מי יודע מה, הוא יודע את האמת. אומר, הכינו כיסא לחזקיהו. ככה מפרשים מסבירים. אבל אף על פי כן, מפחדים את זה. כאלו גדולים, למה? כי זה לא שהוא רוצה שכר, אני לא יודע אם הכוונה היא דווקא על שכר. כי הוא משתוקק, הוא רוצה להגיע, הוא רוצה לזכות לקץ כמו שצריך. להיות שייך לקץ הזה. הוא ציפה לאור, אז כי יגיע האור, אז הוא ישמח עם האור. אבל אם כולו חתיכת חושך, זה לא עניין אותו, אז איך הוא פתאום יהיה מעניין? יש משל ידוע של רב שלום משפדרון, פעם אמרתי את זה, אני חושב. אז זה כל כך יפה. משל פשוט ויפה. אומר ככה שאיזה סוחר גדול היה צריך להגיע ליום השוק, והיה לו סוס, והוא נסע איתו, ואם הוא היה מפסיד, היה מפסיד הון תואפות. והריץ אותו, הריץ אותו, נתן לו מכות, ככה תורן שתרוץ, סוס היה, יהיה בסוף הגיעו בזמן. אז הוא, כל כך משמחת הלב, הוא הוציא ככה דולרים נגיד, חבילה דולרים, שם את זה על הסוס. והוא החליט להכיר טוב על הסוס. אומר, שוטה שבעולם, מה הוא יעשה עם הדולרים שם, תן לו סק עם מבוס. מה הוא מביא בדולרים? כשתהיה גאולה, אדם שהוא לא שאף בכלל, שאין לו עולם רוחני, אין לו, אז מה יהיה לו מכל האור הזה? מה שייך שהוא יזכה? זה לא שיקבל את זה בתור עונש. הוא לא שייך, זה כמו הסוס שנותנים לו את הדולרים. ודאי שאם הוא יגיע לקץ ופתאום קם מן החושך, ואז הוא נשאר בלי כלום, מה יש לו? מהחושך נגמר ולא שום דבר. הציפייה לגאולה זה בעצם לדעת מה זה עולם רוחני. כבר מאוחר מאוד, אני חושב שאני לגמור. אבל מה זה נוגע? זה נוגע לחיים שלנו לכל רגע. אבל זה גם נוגע, ואנחנו מפעם לפעם מדברים על הדברים האלו, זה נוגע מאוד ליום תשעה באב. יום תשעה באב הוא יום בעייתי, כשמדברים את זה בציבור סגור נאמר. לא מרגישים על מה לבכות. לא יודעים מה לבכות, על מה אני מצטער בכלל. זאת האמת. וצריכים כדי לבכות על בית המקדש צריכים לפתח הרגשה של חסר. זה רק אם אדם יודע מה זה שכינה, אם יש לו עולם רוחני והוא מצפה לגילוי שכינה והוא יודע כמה חושך, כמה כואב, שכמו שאמרנו זה מתחיל בדברים הכי פשוטים, וכך צריכים להתחיל לחשוב. אי אפשר לחשוב על דברים גוי. אדם צריך לחשוב בעצם מה בסך הכל אני הרי רוצה להיות טוב, ואני כבר עברתי תהליך מסוים בחיים, כל אחד לפי הגיל שלו, לפי המצב שלו, צריך לו, כמה יש לי, כמה זכיתי ביחס לאנשים שחיו פעם, ביחס למה שחזל אומרים לנו, ביחס למה שנדרש מהאדם, לא שידרוש מעצמו יותר ממה שיכול. בגלל החושך, בגלל ההסתר פנים, הלוכי הסתר הסתיר. ואיקפה למשיכה, חושך הוא חושך, חושך. בים יש חושך, ממש, לפני הגאולה. ולמה? זה החושך. בחושך מתו כל כך הרבה. לא שהם מתו כי הקדוש ברוך הוא רצה להמית אותם. הם לא שייכים בכלל לאור שעוד מעט יהיה. אז ממילא אנשים הם חיים בחושך. אדם אם הוא התחיל לחשוב על זה כך, ולאט לאט הוא יכול לפתח מה היה כשהיו הרמב״ם אומר, או שחזל אומר, לא זה, שהיו רבבות, נדמה לי שכתוב נביאים, רק נביאה שנמצא, נכון הרמב״ם? רבבות נביאים, רק נבואה שנכתבה לדורות, היא צריכה לדורות לכתבה. מה פירוש רבבות נביאים? היו אנשים שהגיעו לדרגה, כמו שתגיד, יש היום לא רבבות, אבל יש המון אנשים שיודעים ש"ס או חצי ש"ס. יש הרבה אנשים, המון, אולי אלפים. היו רבבות נביאים, זאת אומרת, אנשים, הייתה להם תשוקה להתרומם, והם התרוממו כי הייתה שכינה בישראל. אם אדם מתחיל קצת להרגיש, אז יכול להבין מה חסר. ובאמת לכן יש נחמה אחרי תשעה באב. זה הפירוש. אם עם ישראל נותנים לנו יום אחד כדי לחוש את הדבר הזה, אם חשים את זה, אז זוכים לדרגה גבוהה. זה כתוב פה בכל כך הרבה ספרים, ספרי מוסר ומסתמה גם ספרי חסידות, אני לא מכיר. אבל בדרך כלל כתוב באותו דבר, זה אומר את זה בשם הרבי הזה או הרב הזה, זה כתוב בכל הספרים אותו דבר. קרה עליי מועד, תשעה באב זה מועד, בבחינות מסוימות. לא אומרים את החנון, אפילו מחר במלחה כבר לא אומרים את החנון. קרה עליי מועד, זה לא רק על שם העתיד שזה יהיה יום אחד, מפני שיש מועד כפי הביטויים שמתבטאים שם, יש מועד של ריחוק, כמו שיש מועד של קירוב, מועד שמתקרבים, יש שמחת תורה, יש סוכות, יש כל מיני מועדים שמתקרבים לקדוש ברוך הוא. יש מועד שעל ידי ריחוק מתקרבים, על ידי ריחוק מתקרבים לקדוש ברוך הוא, פתאום מרגישים כמה אנחנו רחוקים, וחושבים קצת על זה. זה בעצם עיקרו של היום. עיקרו של היום זה לא להגיד פיוטים שלא מבינים אותם, בפרט לפי אשכנזים. לא מבינים חלק גדול. אז לפחות אומרים משהו מבינים, ככה אני נוהג לפחות. אומרים קטע אחד, לאט לאט אתה רואה שפה קשה, זה גם לא מדבר אליך, תעבור הלאה. ויש דברים שמדברים אליך. אבל היום הזה בעיקר זה לשבת ולחשוב, אסור להשיח דעת, לפחות עד חצות. אסור להשיח דעת מן החורבן, מה? זה סתם סיפורים בעל מה? אסור לסדר את הבית יותר מדי ולבזבז זמן על זה, כי אסור להשיח דעת מן האבלות. אתה לא יודע על מה אתה מתאבל בכלל. מה האבלות? מי האבלות? אבל אם אדם הוא קצת מתחיל לחשוב, ולא לחשוב מיד על אחרים, בטח כשאדם חושב על עצמו והוא חושב כמה יש הסתר פנים, אז מילא הוא יכול לכלול בזה כמה בעם ישראל לא יודעים שהם יהודים, כמה אנשים מצאצאים ממשפחת בית ישראל שלא יודעים שהם יהודים בכלל בעולם הרחב, וכמה אנשים שיודעים שהם יהודים ולא יודעים מה זה יהודי. הם יודעים שהם לא יודעים אם הם יהודים, לא יודעים בכלל מה זה יהודי, וכמה כאלו שבקושי יודעים איזה משהו. אבל כמה הם שייכים, כמה הם שייכים למלך, לאבא שלהם. ואוי לו לאב שיגלה את בניו, אוי להם לבנים שגרו משולחן אביה, להרגיש את ההדדיות הזאת. כמה הקדוש ברוך הוא כביכול מצטער, הוא אבא כל כך טוב, אומר, מה אני צריך את החיזבאללה הזאת, אני צריך שאנחנו נלחם איתה? הרי אתם מכריחים אותי לעשות את זה. הרי כל חז"ל מלאים במשפטים כאלה. הקדוש ברוך הוא מתחנן, תנו לי אפשרות, כביכול קושרים לו את הידיים, מפני שהוא מנהיג את העולם, ודאי הוא כל יכול, מנהיג את העולם במידת דין, במידת הרחמים, ויש חרון אף, ויש חסד, ויש רחמים, הוא מבקש קצת משהו, ובעיקר תדם משיחה אפשר בקלות, בכלום להגיע. מה שאנחנו אומרים שצריכים, אפשר בקלות להגיע, בקלות ממש. זה כל אחד יודע את זה, וזה גם מלא בספרים. בהתעוררות קטנטנה אפשר להגיע, כי כל כך הקדוש ברוך הוא רוצה שאם נתפס מישהו אחד, אז הוא מאיר לו ומאיר לו. אבל את התחושה הזאת להרגיש משהו, כמו שחזל אומרים, כבר אמרנו את זה פעם, שקרובים אומרים זה בזה כשהיה החורבן. הקדוש ברוך הוא ממש מחבק את עם ישראל, הוא רק רוצה, וזה מה שאמרו, זה מה שהמדרש אומר לנו בימי ירמיהו, למה לא בכיתם בכייה אחת לפני שזה קרה? למה לא חשבתם, אמרתי לכם, בחייה אחת אם הייתם בוכים? לא זוכר כלומר, חייכם או מה, איזה ביטוי שם. אם הייתה בחייה הזאת לא היה קורה כלום. הנערות בבל שם ישבו גם בחייה. מה נזכרתם עכשיו? הם ראו את ירמיהו ובחו ירמיהו. ואצלנו זה בעזרת השם יהיה לא מתוך חורבן, זה יהיה מתוך שיהיה אור הגדול, אבל גם אז יבכו, גם אז יבכו אנשים, למה לא ניצלנו את הרגעים האחרונים לפני זה? כי כשיהיה את האור הגדול הזה, אז זה קץ, גמרנו. אז דנו בזה ככה, איזו בחירה תהיה וזה לא, אבל יהיה הפסד עצום. מי ששייך לחושך בכלל הוא בכלל לא בקץ הימין, ואפילו מי ששייך, אבל כמה אם אנחנו רואים שדוד המלך דניאל אמרו, לאיזה קץ אני שייך? אז נכון שבדורות שלנו זה הרבה יותר קל, אבל הציפייה הזאת, המצווה תעשה של קיום של הציפייה, של לצפות, היינו לדעת קודם כל מה זה גאולה, ואם יודעים מה זה ויודעים שחולים, אז מצפים. זה לא שאני צריך לעבוד על עצמי לצפות. אם אדם יש לו חולה בבית, הוא יודע שהילד שלו זקוק שמהר מהר הרופא יגיע, אז הוא מצפה לרופא, לא צריכים לעבוד על עצמו שהוא יצפה. אבל הוא צריך לדעת שיש חולה, שיש משהו, שהוא חולה, שהסביבה חולה, שעם ישראל חולה, שארץ ישראל חולה. אז הוא מצפה. זה היינו אך, זה מה שאומר הסמק, זה קשור למצווה תעשה, אתה מאמין אז אתה מצפה, זה אחד קשור בשני. זה עולם שלם, אבל בעצם זה עולם של עם ישראל. זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ובגלל זה אנחנו סובלים, מפני שלפרוח ישעים כמו עשב יציצו כל פעלי אבן. נכון, אבל ישעמדה מדעד, הקדוש ברוך הוא משלם להם וישלם להם לכל שונאי ישראל. ודאי. רבי סעדיה גאון כותב בדבר ידוע, שהוא כותב, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, שתי אותיות, או שתי מילים, דן, שתי אותיות, דן אנוכי. ומה היה הסוף של מצרים בגלל שתי המילים האלה? מכות וככה, אבל לא נשאר מהם. אז אם הקדוש ברוך הוא לנו אמר לא בשתי מילים, כמה הנביאים מלאים, ודאי שהוא יקה וייתן להם וזה, אז רגע אחד בפרוח רשעים, כי כך הוא רוצה, כי הוא רוצה לעורר אותנו, כי הוא רוצה שנצפה למשהו, שנתגעגע למשהו, ושנתפלל עלינו המסכנים מתוך אחינו בית ישראל, שיצאו מן החושך הזה לפני שיעיר היום, כשעדיין כולנו בחלום, שיזכו גם כן לקץ הימים, ודאי שצריכים להתפלל עלינו. אבל אם אדם את עצמו שוכח, אז זה לא שווה כלום שהוא חושב על כולם, שיתפלל על כולם. זה, אין את הפנימיות האמיתית, אז הכל זה חיצוני. זה הכל חיצוני. אם אדם בעצמו לא מרגיש מה חסר לו, הוא לא יכול לבקש על כלום ולא לעשות כלום, כי זה לא מעניין אותו. אז עושים, כי ככה. באים לתפילה כי מתפללים, ואומרים כי אומרים. ברובד הנמוך עושים, אני לא מזלזל לגמרי בדבר. אבל בעומק, אם אדם הוא לא מרגיש מה חסר, הוא לא יכול להתפלל כמו צריך, הוא לא יודע מה חסר, אז הוא לא מבקש. אז הוא מבקש על דברים קטנים, וגם את הדברים הקטנים הוא לא מבקש כל כך באמת, ברובד האמיתי. מפני שהוא לא יודע מי הכתובת הנכונה, אז הוא אומר איכשהו, כי גם זה איכשהו מועיל. קצת זה מועיל. הכל זה קשור בפנימיות של האדם. וגם ההרגשה הזאת עם קלטה, כפי שראינו ברש יאות, זה תלוי בהרגשה של האדם, לא צריך לחכות שיחלה משהו חלילה. בהרגשה שלנו שאין שום דבר שקר אסוף של תשועה, אין עוד מלבדו, זה הכל. וזה כתוב על מכוניות ועל איך קוראים לזה, סקיטים.
סטיקרים.
אבל זה צריך להיות כתוב בתוך טוב הלב, חרוט בלב בפנים. וזה עבודה ועבודה ועבודה, וזה הניסיון של הדוח של איקרתא דמשיחא. לעבוד על זה, צדיק באמונתו יחיה, שלא יהיה צדיק שיתבזבז שולחנו, שלא יהיה מקטני אמנה, לחיות את זה בפנים, להרגיש אין עוד מלבדו, זה הלימוד אחר והתפילה אחרת וההסתכלות על עם ישראל אחרת, שמיעת הרדיו אחרת והתקשורת אחרת, וכשאתה שומע קטיושה, אם אתה רואה את הצפצוף של הקטיושה או מה אתה שומע זקה, הכל אחרת, הכל אחרת בכלל. ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילה של אדם, אם הוא מתפלל כך, אם הוא מרגיש שהוא לפני השם ישפוך שיחו, בטח השם שומע אותו. אבל אם הוא מרגיש כלום, מה? הלב שלו כל כך סתום, הוא מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא אינני שומע. הקדוש ברוך הוא מזכה, קודם כל דיברתי יותר מדי, אז אני מבקש סליחה, כי עבר הרבה זמן, בפרט שאנשים צריכים ללכת לישון, מי שהולך לישון. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שיפתח את ליבנו, ובעיקר שיעיר לנו את המאור, ברגע אחד, אין שאלה איך זה יהיה, אין שום שאלה איך זה יהיה, ברגע אחד יכולים כולם להתהפך, אם אתה תדמיין רגע אחד על ראש הממשלה, אם, אני לא יודע אם הוא יזכה לפני זה או לא, הלוואי שיזכה להתעורר, אבל שברגע אחד יקיצו מן החלום, יהיה פתאום אור, זה כלום. זה בצ'יק אחד הקדוש ברוך הוא עושה את זה. לא רק עם כל יכול, זה כל כך פשוט. האדם יש לו לב, אדם יש לו מוח, אדם יש לו שכל. פתאום הוא יתפוס את האמת, אז הוא יראה את הכל אחרת, מה השם. הלוואי שנזכה במהרה בימינו, אמן ואמן.